יפה. אז ככה, מה בתוכנית? מה בתוכנית? דבר ראשון, מה שבתוכנית זה לימוד מפוצל. ככה, אנחנו בעזרת השם יוצא למילואים בשבוע הבא, לאימון שבועיים. אז בשביל שאנחנו נוכל לעשות השלמה לשיעור שיש לנו בימי ראשון, נראה לי שאחרי זה המכון יוצא, לא, הוא לא יוצא שבוע הבא, שבוע אחרי יוצא ל... נכון? פגרה. מה? כן. אז חשבתי לפצל את הלימוד שלנו, אנחנו נעשה חצי הסוד הישראלי, חצי אנחנו נעשה את הלימוד לויקל פקודי של השבוע הבא, ממניטו. אז אנחנו נסגור בעצם את, את חומש שמות עם תורת הרב אשכנזי, דברים מיוחדים מאוד בעזרת השם. זהו, זה מה שבתוכנית. חלק ראשון הסוד, חלק השני סוד התולדות, ונפתח בחדשות הסוד הישראלי. שימו לב, היום שלחו לי, לא שלחו לי, שלחו באיזה קבוצה שאני נמצא משהו, אני לא אימתתי את זה, אבל אתם יודעים איך זה עובד, אם זה מסתדר לי עם האג'נדה אני מקריא. לא, אני לא עושה יותר מדי ברורים. אני חושב שמי שאני הולך להקריא ממנו הוא כבר, יש לו חזקה, הוא כתב כל מיני דברים על העם הישראלי. האימאם חסן שלגומי, שמעתם עליו? אני חושב שמעתי עליו מהרב שירקי לפחות פעם אחת, כנראה שהוא אוהב ישראל כלשהו. כן, 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 נכון? ידוע. אז ככה פורסם הבוקר ממנו. האימאם חסן שלגומי מדרן דרנסי ליד פריז, נדהם ממה שישראל עושה כעת באיראן. הוא כותב, אני בן ישמעאל, אימאם מוסלמי, איש שלום. טוב, איש שלום, טוב. מציג כאן את עדותי הכנה על העם הנפלא הזה, עם ישראל. אני חייב להודות שאני מאמין בדתות ובניסים. אבל יש משהו בעם הזה, עם ישראל, שגורם לי להרגיש כאילו הם אכן נס חי. עם שהפרעונים ניסו להשמיד לפני 3,000 שנה, הוא לא חזק כנראה בזמנים, זה קצת לפני. 3,000 זה דוד המלך. מגילת אסתר זה 2,500 שנה. 3,500 שנה, כן. עם שהבבלים ניסו להשמיד לפני 2,500 שנה, כן. ונכשלו, עם שהרומאים ניסו להשמיד אותו לפני 2,000 שנה, בסדר, זה איך סביר. עם שהנאצים השמידו לפני 80 שנה מבלי להצליח למחוק אותו. עם שנגדו הערבים נלחמו ממש מלחמות כדי למחוק אותו מהמפה ונכשלו. זהו עם קטן במספרו אך בעל כוח ייחודי, ברכה אלוהית. בכל מקום שהם שמים את ידיהם הם מצליחים. במימון, במסחר, במדע, בפילוסופיה, בספרות. ארץ מדברית שהפכה אותה לגן עדן, ללא נפט או גז, עם חופש, דמוקרטיה, אינטליגנציה ורצון. זהו אומה שנתנה לעולם, עכשיו אני נזכר, אני חושב שפרסמו את זה בעבר, או שהוא פרסם את זה עוד פעם. אני אגיד לכם מה הטעות, איינשטיין, ניוטון, קפקה, קארל מרקס, ניטשה, ניטשה לא, לא, לא יהודי, ניוטון לא יהודי. היה בעד היהודים, בסדר, בעד היהודים, אבל קיצור, פרויד, שפינוזה, בסדר.
ניוטון היה הרב שרקים לו שהוא הבן נועד.
כן, 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 לא, יש לו הרבה, יש לו חלקים אמוניים חזקים. ישנן מציאויות שלא בהיגיון ולא בהיגיון ניתן להסביר. יש רק מילה אחת לתאר אותן, נס. במשך שנתיים וחצי ומה זו, כנראה, הוא כתב פוסט ואז רצה לעדכן. הוא כתב את זה כבר, אבל הוא לא עדכן, הוא עכשיו עשה את זה, עדכון גרסה. במשך שנתיים וחצי ומה זו נלחמת בחמש חזיתות, יותר. אמרו שזה מעייף, שהיא עומדת לקרוס, ובכל זאת היא מפתיעה את העולם, בפתיחת חזית חדשה נגד אויב איראני, שמפחיד רבים, אפילו בקרב המשטרים הערביים. אך למרות מספרה הקטן, יש לה את האומץ, אומץ ליבם של האצילים, את חוכמת הנביאים, את סבלנותם של הצדיקים, ואת נחישותם של הניצולים. איך ייתכן אחרת, כשאנחנו יודעים שהם צאצאי אברהם, שלמה, דוד, משה, יעקב, יוסף, ושל 1523 נביאים ושליחים מצאצאיהם? איפה המספר הזה הגיע? מעניין. זהו עם שהביא לעולם את המונותאיזם והאמונה באל אחד. עם המונה על ידי צמא לחיים, עבודה, חדשנות והמשכיות שנמשך למעלה מ-4,000 שנה. באמת אני לא מוצא מילה אחרת לתאר זאת מלבד עם פלא. אם לערבים היה חזון ברור, הם היו בוחרים להצטרף לעם הזה, ללמוד ממנו, לשתף איתם פעולה. אולי הם היו נדבקים בידע שלהם, בחוכמתם, בכבודם. חסן שלגומי, אימם. יפה. דברים, מה שנקרא, אז יאמרו בגויים. בבחינת אז יאמרו בגויים. אז אתם מוזמנים לפתוח בבקשה את הסוד, ולפתוח בבקשה בעמוד 131. אז בשבוע שעבר, כשאנחנו למדנו ביחד את הסוד, אז אמרנו שעומדים לבוא ימים גדולים. ולא, אמרנו את זה גם שבוע לפני כן. אבל ברוך השם, באמת, אילופין ומלא כשירה קיים. אין אנחנו מספיקים להודות על כל כך הרבה ניסים. רק היום בבוקר, אם אתם ראיתם את ה... רסיס, מה זה רסיס? זה בגודל של טיל שנפל בחרישה, בחרשה. פשוט לא יאומן. זה כל היישוב קרוונים. אם זה היה חס וחלילה נופל על בית, זה היה מועך את הבית לגמרי. ומי עמד ליד זה? ישראל גנץ, אני חושב, נעמד ליד זה, הראה את הדבר הזה. באמת, ברוך השם שאנחנו רואים כאלה ניסים של הצלה. לא יאומן. אז ככה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כמו שאמרנו כבר בשבוע שעבר, החלק השני של הספר הסוד הישראלי, או שיבת ציון נס לעמים, הוא חלק שעוסק באופן יותר מעמיק בנושא של ארץ ישראל, ארץ השיבה. תסתכלו במה שנכתב בעמוד 131 למעלה. הוא מביא את שלושת הפסוקים שמופיעים גם בתפילה, כי בחר השם בציון איבה למושב לו. מה הנושא של הפסוק? ארץ ישראל, נכון? יופי. כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. על מה הנושא של הפסוק? בחירת ישראל. כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. מי הנחלה? נכון? כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. שלושת הכתובים האלה המבליטים את הקשר בין השם, ארץ ציון ועם ישראל נחלתו ואת נצחיותו של קשר זה, הוכנסו על ידי חכמים בסדר תפילת שחרית. הם מבטאים את האחדות המשולשת המגלה את אופן פעולתה של החוכמה האלוהית בהיסטוריה. כל כתבי הקודש, התורה, הנביאים והכתובים מגלים בבהירות את מרכזיותה העצמותית והיסודית של הברית המשולשת בין הקדוש ברוך הוא ישראל וארצו. כבר עמדנו על כך שבחירת ישראל הינה מעשה יצירה שעשה את ישראל לעם השונה מכולם ושלעד לא יוחלף. אף על פי שעם ישראל מהלך בהיסטוריה ונתון להשפעתה, בכל זאת ההיסטוריה שלו שונה מזו של כל העמים. הוא לבדו מכל העמים מילא את התפקיד של נושא דבר השם, והוא שימר את הכישרון הנבואי של האדם. בזכות כישרון נבואי מפורסם זה, הוא גם היחיד שחי בשלמות את משבר הזהות שמלווה את תולדות האדם. כי על ידו יופיע האדם בכל שיעור קומתו. כל נפילותיו הנראות לעין עתידות להתגלות באור שונה. התברר שהן הן שאפשרו התפתחות רחבה ורמה יותר של קומת האדם בקרב ישראל. הצלחתו מובטחת כי היא הכרח אורגני של ההתפתחות ההיסטורית. אתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, כי איתך אני, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידחתיך שמה, ואותך לא אעשה חלה, ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקקה. דברים של ירמיהו הנביא, פרק מ"ו, פסוק כ"ח. מה אומר פה רבנו רבי אברהם לבני בתוך כל הפסקה הזו. הוא מסביר פה את הקשר העמוק שקיים בין הארץ לבין העם, ובעיקר העם והארץ שמבטאים ביחד את הברית עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, תרשו לי להעלות כאן שאלה, מה הסיבה שמכניס כאן ליבני את המשפט, בזכות כישרון נבואי מפורסם זה, הוא גם היחיד שחי בשלמות את משבר הזהות המלווה את תולדות האדם, כי על ידו יופיע האדם בכל שיעור קומתו. למה? מה הקשר? אז רגע, קודם כל, בואו נחזור עוד פעם על נקודה שכבר דיברנו עליה. אולי דיברנו עליה, אולי לא דיברנו עליה, אבל אני אחזור עליה בהקשר של פורים, ככה, פוסט פורים, זה צריך להזכיר את הנקודה הזו, חידוש, כן, אפטר פורים. נקודה מאוד מאוד יפה ויסודית שמדבר עליה הרב אשכנזי בשיחות שלו לפורים. וזה קשור לנקודה הזו. הרב אשכנזי אין לו הרבה רעיונות לפורים, אבל הוא אומר דבר מאוד מעניין ועמוק. הוא מסביר שמה שהגמרא במסכת חולין אומרת, אסתר מן התורה מיני ואנוכי אסתר אסתיר פני. הוא שואל, מה זה ההסתר הכפול? מה זה? למה כתוב אסתר אסתיר, אסתר מן התורה מיני? מה אנחנו לומדים מזה שיש פה שתי הסתרות? מביא הרב אשכנזי בשיחה את התורה המפורסמת של רבי נחמן, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אז הרב אשכנזי מעמיק ללמד את התורה הזו של רבי נחמן, ומסביר שיש שתי הסתרות. יש הסתרה, ויש הסתרה שבתוך ההסתרה. מה זה אומר? מסביר הרב אשכנזי, ההסתרה האחת היא הבריאה. סיפור הבריאה כולל בתוכו מימד של הסתרה. מכיוון שהבורא ברא עולם, ובזה שהוא ברא את העולם, הוא בעצם הסתיר את הנוכחות שלו. מה שנקרא בלשון המקובלים זה שם אלוהים. יש שם הוויה, ויש שם אלוהים, ושם אלוהים זה הטבע. והטבע זה הדרך שבה הבורא בעצם מסתתר בתוך הבריאה, לא רואים אותו. שם הוויה, אנחנו אומרים, השם הוא האלוהים, הוויה הוא האלוהים. זאת אומרת שהטבע מאחוריו מסתתר מי שמחיה ומהווה כל הזמן את הבריאה. אז אומר הרב אשכנזי, ההסתר הראשון זה הסתר הבריאה. זאת אומרת, עצם הבריאה כוללת בתוכה אלמנט של הסתרה. הבורא מסתיר את הנוכחות שלו. יש פה אלמנט של הסתר. אפשר להגיד במילים אחרות שכל בני האדם חיים בעולם הזה בכיף. הם מסתכלים בעולם הזה ואומרים, בסדר, אין לעולם הזה מישהו שמשגיח מעליו. יש הרבה כוחות שפועלים פה. יש שם אלוהים, אנחנו לא רואים, אבל אין איזה מישהו אחד שעומד מאחורי העולם. והם חיים עם זה בשלום. רק היהודי חווה בצורה מאוד עמוקה את ההסתר. הוא אומר, יש פה הסתר של מישהו שעומד מאחורי העולם. והיהודי בעצם לאורך כל חייו מנסה לחשוף את ההסתר הזה. מי מסתתר מאחורי העולם? מי הוא האחד שמסתתר מאחורי העולם? שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אז עכשיו, מה זה ההסתר השני? ההסתר השני, אומר הרב אשכנזי, זה הפסקת הנבואה. מגילת אסתר היא מגילה שבה לא מופיע שם השם. מה זה אומר? התקופה שבה נכתבת מגילת אסתר היא התקופה שבה פסקה הנבואה מהעולם. לפני 2500 שנה. לאט לאט הולכת ומסתלקת הנבואה מהעולם. ואז במקביל סימולטנית צומח בעולם, צומחת בעולם פילוסופיה, צומחת בעולם צומחות דתות לאט לאט בעולם, כל מיני רעיונות שהם מאוד מאוד דומים לרעיונות יהודיים בגוונים שונים. בתוך עם ישראל פתאום מתחילים לדבר על העולם הבא שלא דיברו עליו לפני כן. מאיפה זה צמח? פתאום יש עולם הזה ויש עולם הבא, יש רוחניות ויש גשמיות, ודיברנו כבר על הגנוסטיקה, דיברנו כבר על כל מיני זרמים שמתהווים בעצם במקביל. הרב אשכנזי מסביר שכל זה קשור להפסקת הנבואה. כשיש דיבור אלוהי חי, אז אין ספקות, וגם אין פער בין העולם הזה לעולם הבא, כי האלוהים מופיע פה. אז מה קורה בעצם כשנולדות הדתות הגדולות בעולם? אפשר להגיד שהדתות זה סוג של פילוסופיות, כל מיני חוכמות אנושיות ברמות כאלה ואחרות, שמתחילות להפציע בעולם. שוב, זה חוכמות גדולות לפעמים, חוכמות גדולות, אפלטון, רעיונות גדולים מאוד, שמכוננים ומשנים את כל ההיסטוריה, אבל זה עדיין חוכמות אנושיות, זה לא דיבור חי אלוהי, אין פה דיבור אלוהי, יש פה מחשבה אודות, וזה ההסתר השני, הסתרה שבתוך ההסתרה. ההסתרה שבתוך ההסתרה זה שהאדם נמצא בהסתרה והוא לא יודע שהוא בהסתרה. למה הוא לא יודע? כי הבורא לא מדבר איתו. אז הוא בטוח שכבר זו המציאות. זה מה שיש. ועל זה, זה ההסתרה שבתוך ההסתרה. ואז הרב אשכנזי מדבר באותה שיחה גם על השתייה, מקומה של השתייה. והוא מגביל מאוד את השתייה, הוא אומר שהתפקיד של השתייה זה להיות עד אלו ידע, עד ולא עד בכלל, כי אם אתה עושה מעבר לזה, אז במקום שזה יעזור לך לפתוח את הדעת, זה מוחק את הדעת. אני לא נכנס עכשיו להעמקה בדברים שלו, אבל אני חושב שהנקודה שאולי, אולי, אולי אפשר להסביר שזה סוד השתייה של פורים, אולי, אני ככה מעלה כאן אפשרות, שהשתייה תפקידה לתת לנו את האפשרות לגעת שוב קצת בנבואה. השתייה בעצם מחלישה את השכל. מה שקורה בזמן שמסתתרת הנבואה, הנבואה פוסקת מהעולם, אז מה מתחיל להתחזק? השכל. התורה שבעל פה, הפילוסופיה מתחילה לצמוח בעולם. אבל מה נחלש? החיבור החי, החיות פוסקת. הנבואה היא דיבור חי. יש חוויה של חיים שהנביא חווה אותה. זה לא פילוסופיה. מניטו כל הזמן מדגיש שלא מדובר בפילוסופיה. מדובר בהתקלות אלוהית, דיבור אלוהי חי. אז מה עושה היהודי כדי להתגבר על ההיעדר של הנבואה? הוא שותה. השתייה, התפקיד שלה זה בעצם להחזיר את המימד הנבואי. כי מתי שהאדם שותה, אז מה שבוקע ממנו זה לא השכל שלו. יש לו אפשרות לגעת במעבר. יש לו אפשרות לגעת במשהו לא מהשכל. וזה מחבר אותנו לאט לאט קצת לנבואה. זאת אומרת, בהיעדר הנבואה, על ידי השתייה, אנחנו מתחברים לרגע למה שמעבר לידיעה הרגילה. וזה בעצם, אפשר להגיד, החג של היפסקות הנבואה, הוא החג שבו אנחנו בעצם מסלקים את הדעת, כדי שנוכל להיפתח לדעת יותר עליונה. אז אני חושב שזאת התשובה שיכולה לאפשר לנו להבין את מה שליבני כותב כאן, בזכות כישרון נבואי מפורסם זה, הוא גם היחיד שחי בשלמות את משבר הזהות המלווה את תולדות האדם. כי על ידו יופיע האדם בכל שיעור קומתו. מה ההסבר? מה זה המשבר של הזהות שמלווה את תולדות האדם? למה הוא מתכוון פה? האדם בעצם, לאורך כל ההיסטוריה, חי סוג של משבר זהות. למה? זה משבר הזהות שדיברנו עליו מתחילת הספר, שמניטו מדבר עליו הרבה, ש... בתוך הלא מודע הקולקטיבי של בני האדם, יש חוויה שכולנו היינו שייכים פעם לאחדות אחת. אבל היום אנשים לא יכולים להתחבר לאחדות הזאת. אז מה הם עושים? כל אחד תופס זהות אחת, שבר זהות, ואומר, זה כל האמת. כל האמת נמצאת פה. אז רק ישראל, בגלל שהוא שייך לדיבור האלוהי החי, הוא לא שייך לזהות ספציפית אחת שבורה, שהוא אומר שהיא כל האמת. בעצם כל הפילוסופיות זה שמישהו נאחז באמת אחת, ואומר, זו כל האמת, כל האמת פה. אבל רק מי שמחובר לדיבור החי האלוהי, הוא לא נאחז בשום חלק של אמת. כי הוא שייך לדיבור שכולל את כל החלקים של האמת. ולכן משבר הזהות יכול להיפטר רק מכוח הנבואה. בעצם כל, תשימו לב, זה דברים פשוטים, אבל מאוד עמוקים. תראו איך כל דת תופסת חלק מהאמת. הנצרות תפסה את החסד, האסלאם תפס את הדין. כל אחד אומר, כל האמת נמצאת פה. אבל מי מחזיק את כל ה... מה שנקרא, את כל החלקים של האמת? ולא אומר שהוא זה שהמציא אותם, אלא הוא בסך הכל קשוב לדיבור האלוהי החי שכולל את כל החלקים. צריך להבין, תמיד תמיד פילוסופיה תהיה חלקית, כי האדם לא מסוגל לתפוס שלמות. אז תמיד הוא יתפוס חלק ויגיד שזה הכל. זה הנטייה שלנו, אנחנו בני אדם. בגלל שאנחנו בני אדם, אנחנו תופסים חלק ואומרים זה הכל. מה? שמה? נכון. אבל הדיבור הזה שאין אמת, זה מה שנקרא פוסט-מודרניזם, הפך להיות ווק. הווק זה תנועה שהיא לא אומרת שאין אמת. שהאי-אמת הזו הופכת להיות אלימה. היא הופכת להיות מאוד 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 מאמינה באמת שלה. זאת אומרת, הפוסט-מודרניזם היה סוג של תפיסה רעיונית שאמרה, תשמע, כל אחד נאחז באמת שלו ותראה איזה חורבן הבאנו לעולם. עזוב, כל אחד יעשה מה שטוב לו ואין אמת. ואז פתאום עוד פעם צץ הגן החלקי שהופך להיות כל האמת. ואז הפוסט-מודרניזם הופך להיות בעצמו סוג של כפייה על כולם את התפיסה הזו. זאת אומרת, אין, בעומק אין דבר כזה שבן אדם לא הולך עם משהו, כן. והוא חייב ללכת. עכשיו, זה לא רק שהוא ילך עם משהו, הוא יהפוך את זה גם להכל. זה אני וזה הכל. זה, ומי שלא חושב כמוני, אני אכפה עליו את זה. זאת אומרת, אפילו הליברליזם, שזה סוג של חופש, הופך להיות סוג של כפייה. הכפייה של הליברליות. זה שוב, זה סיבוך. צריך להבין שזה סיבוך. זה לא שזה קל. צריך להבין שלהשתחרר משם, אתה חייב את הדיבור האלוהי. הדיבור האלוהי הוא מה שיכול לשחרר את העולם מתוך המציאות הזאת. טוב. בכל אופן, התברר, אני ממשיך את הלשון כאן, שהן שאפשרו התפתחות רחבה ורמה יותר של קומת האדם בקרב ישראל. מי אפשרו? כל נפילותיו הנראות לעין של ישראל עתידות להתגלות באור שונה. התברר שהן שאפשרו התפתחות רחבה ורמה יותר של קומת האדם בקרב ישראל. למה הכוונה? אני חושב שהוא רומז פה למה שהרב קוק זצ"ל אומר במאמר חכם עדיף מנביא. שבמאמר חכם עדיף מנביא הרב קוק אומר שהנבואה הייתה עוצמה מאוד מאוד גדולה, אבל הבעיה שלה הייתה שהיא לא הצליחה להרים את האדם מהפרטים של החיים שלו, להאיר את כל החלקים של החיים. והחוכמה של התורה שבעל פה היא אפשרה בסוף להאיר גם את כל החלקים הקטנים של החיים. ואז לעתיד לבוא בבית שלישי תתחבר חוכמת הנבואה עם חוכמת תורה שבעל פה, ושני החלקים האלה יאירו ביחד. אז מה הוא רוצה להגיד פה? הוא רוצה להגיד פה שעם ישראל, גם כשהוא נופל, הנפילה היא לא סתם נפילה, אלא זה נפילה שמתוך הנפילה אנחנו אוספים ניצוצות. הנפילה שלנו הובילה לזה שתהיה תורה שבעל פה. למה? כי היה עידן של תורה שבעל פה. והתורה שבעל פה, מה היא עשתה? היא בנתה תשתית כזאת שכל העם יכול להתרומם מתוכה. אז אל תראה שעם ישראל נופל למטה, אל תסתכל עליו כאילו הוא רק נפל. המפקד לא נופל, הוא ירד לבדוק את השטח. עם ישראל לא נופל, הוא ירד להעלות ניצוצות. בדיוק, בדיוק. מה? בדיוק, יפה מאוד.
עדיף מנביא,
כשהוא בא מתוך נביא. וואי, יפה מאוד, יפה מאוד. אני אימצתי. אימצתי, רק נהדהד את הרעיון היפה הזה. הרב צבי יהודה זצ"ל אמר שגדול קידוש השם מחילול השם. אז בפשטות, מה החידוש? ברור שאם יש קידוש השם ויש חילול השם, ברור שקידוש השם עדיף מחילול השם, נכון? זה כמו להגיד, עדיף אוכל טוב מאוכל בקולקל. נו, חידוש. אז הרב צבי יהודה חידש ואמר, גדול קידוש השם שיוצא מחילול השם. זאת אומרת, יש חילול השם, ומתוך החילול השם הזה יוצא מה שנקרא, החושך מחדד את האור. האור נהיה עוד יותר משמעותי כשאתה רואה חילול השם לידך. אז כאן, חידוש, בתוך החידוש של הרב צבי יהודה. החידוש הוא שחכם עדיף מנביא. הרב צבי יהודה נתן את הכותרת, חכם עדיף מנביא שם באורות. חכם עדיף מנביא, אבל זה שוב, מופיע גם בגמרא במסכת בבא בתרא, בסוף פרק ראשון, שהרמב"ן שם מביא שם את העדיפות של החכם עדיף מנביא, דיברנו על זה כבר פעם. אז מה זה חכם עדיף מנביא? חידוש נפלא. חכם עדיף מנביא, הכוונה שהחוכמה שיוצאת מתוך נבואה היא החוכמה העדיפה. במילים אחרות, מה העומק העניין? העומק הוא כזה. חוכמה רגילה היא חוכמה אנושית, אבל חוכמה שיוצאת מתוך נבואה כוללת בתוכה את שרידי הנבואה. אז זה לא חוכמה אנושית לבד, היא חוכמה אלוהית. זה נראה כאילו זו חוכמה אנושית, אבל בעצם בעומק זו חוכמה אלוהית. וזה בדיוק מה שהרמב"ן אומר שם בסוף פרק ראשון של בבא בתרא. הוא אומר שהנבואה מסתתרת בתוך חוכמת תורה שבעל פה. אז זה מה שנקרא פשט. חכם עדיף מתוך נביא. למה? כי החוכמה שלו היא לא חוכמה שלו. היא חוכמה שבעצם מסתירה בתוכה את החוכמה האלוהית. יפה מאוד. מאוד מאוד יפה. שכוייך. חזק וברוך. רגע, כן, אז זה היה, לעניות דעתי, אפשר להבין את מה שניסיתי להבין פה בתוך המשפט הזה. התברר שהן הן שאפשרו התפתחות רחבה ורמה יותר של קומת האדם בקרב ישראל. הצלחתו מובטחת כי היא הכרח אורגני של ההתפתחות ההיסטורית. תעל תראה עבדי יעקב, נאום השם, כי איתך אני, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידחתיך שמה, ואותך לא אעשה חלה ויסרתיך על המשפט ונקה לא ענקה. כזאת אומרת, יש כאן איזה ניקוי כתוצאה מהאיסורים שהוא עובר, אבל הוספנו שזה לא רק איסורים, זה לא סתם איסורים שהוא עובר. מה הוא עובר? הוא עובר בעצם זיקוך וברור בתוך כל הנפילות. בתוך הנפילות יש ברור. זאת אומרת, בית שלישי לא יהיה עוד בית שלישי, הוא יכלול את כל האיכויות שהיו גם בשלבים הקודמים. זאת אומרת, הנבואה שתחזור היא לא תהיה נבואה רגילה, היא תהיה נבואה שכוללת את האיכויות גם של החוכמה. זה נקודת החידוש. טוב, אז אנחנו עומדים כאן בלימוד של הסוד להפעם, ואנחנו נעשה את נחתה של כמה שניות, ונעשה לימוד קצר שיושלם, ישלים את מה ששבוע הבא אנחנו לא נהיה בגלל המילואים, אז נעשה השלמה של זה. תודה רבה. חזק וברוך.